הפרשה פותחת במילים, והיגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אל יחר רבך בעבדך, מי כמוך כפרעה. והתורה מתארת את השיחה הרצינית, המרגשת, בין יהודה ויוסף, והאמירה הגדולה, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן ירא ברע אשר ימצא את אבי. יוסף לא יכול להתאפק, מתוודה לאחיו, אומר להם, אל תעצבו, אל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי, אינה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. המעניין הוא, שעל המילים הראשונות בפרשה, והיגש אליו יהודה, נאמר על כך במדרש רבה, והיגש אליו יהודה, הדאו דכתיב, הנה ימים באים, נאום השם, וניגש חורש בקוצר, פסוק בעמוס, תיאור של אחרית הימים, שהחורש בו זמנית גומר לחוש בצד השני של השדה, הוא כבר יכול לקצור את התבועה, וחזל אומרים לנו על הפסוק הזה, חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף. פירוש הדבר, חרישה היא הפעולה הראשונה שנעשית בקרקע. קצירה היא הפעולה האחרונה שנעשית בקרקע. אז אם נאמר וניגש חורש בקוצר, הכוונה היא ליהודה ויוסף, זאת אומרת המפגש ביניהם יצר מצב של שלמות, של תחילה וסוף. תחילה וסוף. משהו שלם נסגר כאן. מהו הדבר השלם שנסגר במפגש בין יהודה ויוסף? תזכרו, יעקב עדיין לא יודע שיוסף נמצא. מבחינת המשפחה, לא כולם עוד יודעים, אז עדיין בקטע הזה, בהיבט הזה, עוד לא נסגר פה הכל לגמרי. זה שמחת האחים. וגם עדיין הם כעוד בשוק. והמשפחה שלא יודעת כלום, באמת עדיין עוד בצער, בבאבל. אז בכל זאת, אם חזל באו ואמרו שהמפגש הזה יוצר מצב של חורש בקוצר, זאת אומרת נוצרה פה מציאות של שלמות אחת, של דבר שלם גמור לנגד עינינו. מה הושלם לנגד עינינו במפגש של יוסף ויהודה, יהודה ויוסף, שעל זה נאמר ניגש חורש בקוצר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כשמגיעים הביתה, מבשרים לאבא את הבשורה הגדולה על יוסף, מתכוננים לרדת למצרים, יהודה משלח על ידי אבא למצרים, שבוע לפני כל המשפחה. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושן. אולי פחות משבוע, אולי יותר, אבל הוא יוביל, יגיע לשם כמה ימים קודם. ויבוא ארץ הגושן. מה ראה יעקב לשלוח את יהודה לפניו? כותב על כך רש"י, להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. פתח לו ישיבה, מוזר מאוד. הרי יוסף בעצמו אומר לאחים, לפני שהם חוזרים הביתה, מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה עמי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובכך וכל אשר לך. וחלחלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, בן תברש אתה וביתך וכל אשר לך. אתה לא תשרוד בארץ כנען, 5 שנים של רעב כזה, תיגמרו כולכם, בוא אליי. ואיפה בוא אליי? לארץ גושן. מה מיוחד בארץ גושן? נאמר בפרקי דרבלזר. שאברהם ושרה ירדו למצרים כי היה רעב גדול בארץ. ופרעה מאוד רוצה את שרה. ובורא עולם אמר לו, אל תיגע בה, היא נשואה ליצחק לאברהם. והוא שולח אותם, נאמר בפרקי דרבלזר, מאהבתו אותה, פרעה כתב לה שטר כתובה, ממונו, בכסף, בזהב, בעבדים, קרקעות, כמה שיש לו. וכן כתב לארץ גושן לאחוזה. אולי יום אחד, היא ביוזמתה, תראה איזה כתובה היא מקבלת, היא תרצה לבוא אליו. הוא נתן לה את ארץ גושן, בטאבו, בדיד של מצרים כתוב, ארץ גושן שייכת לשרה, אשת אברהם. פירוש הדבר אומר יוסף לאבא, אין לך מה לדאוג, לא תיווצר פה שום אנטישמיות אם תרד אליי. המצרים לא יגידו, הנה יוסף סידר לאחים שלו, ארגן להם את טוב הארץ, כי הרי איך נאמר על ארץ גושן? את טוב ארץ מצרים, ויחלו את חלב הארץ, המקום הכי מוצלח. לאף אחד אין בעיה, כי זה לא הפרו של יוסף חתם על זה, זה הסבא שלו, הסבא שלו כבר חתם על זה. זה ברור, אז זה שלנו, אנחנו שם, הכל אני מסדר לך, בארץ לא תשרוד. השאלתנו השנייה היא, מה יהודה יכול להוסיף מעבר למה שיוסף ייתן לאבא? מה יהודה יכול להוסיף? אף אחד לא ירים את ידו ואת רגלו בלעדו. אלה מה שאלות, ודרכם ניכנס ונראה פה דבר מדהים, נפלא עד מאוד בפרשה, וכמובן איך פרשה הזאת היא מתאימה ככפפה ליד, מיד לאחר ימי החנוכה שבוע עלינו לטובה. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, חז"ל אומרים לנו שהמפגש בין יהודה ויוסף מתואר כמפגש שנוצרה פה תמונה שלמה שיש בה התחלה וסוף, ניגש חורש בקוצר, חורש זה יהודה, יוסף זה קוצר, ביטוי של שלמות, פעולה ראשונה בקרקע ופעולה אחרונה. איך המפגש הזה יצר פה שלמות אחת? דבר נוסף, מה ראה יעקב לשלוח את יהודה לפניו למצרים? מה הוא יכול להוסיף יותר ממה שכבר יוסף עשה ויעשה? שלח אותו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. מה, יוסף לא יודע לעשות את זה? הוא לא עשה את זה, ודאי הוא עשה את זה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר מדהים. התורה מלמדת אותנו, פרשת ויצא, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל, פסוק אחרי זה, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. נאמר על זה במדרש רבה, פרשת בשלח. וללבן שתי בנות. אל תהי קורא בנות ירושלים, אלא בונות ירושלים. שתיהן בונות את בית ישראל. וחז"ל מוסיפים במדרש רבה וויצא, וללבן שתי בנות, כי שתי קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו. שבונים תקרה, מעמידים בימס, קורות, ועליהם את כל מה שצריך לשים, את הברזילים, את המלט, אבל קודם יש את הקורות. אז רחל ולאה, לאה ורחל, הם בעצם הבסיס לבניין הקומות שלנו כלל ישראל. זו העמיד האלופים וזו העמיד האלופים, זו העמיד המלכים וזו מלכים, מזו עמדו נביאים ומזו עמדו נביאים, מזו עמדו מקבשי ארצות ומזו עמדו מקבשי ארצות, מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות. זאת אומרת, בהתאמה, שניהם הם יוצרים את כל הקומות שלנו כלל ישראל. ובפסוק לאחר מכן כתוב, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קכ"ג, ועיני לאה רכות? מה? התורה הרי לא מדברת בגינות בהמה טמאה. איך נאמר בפעם הראשונה בתורה? את הבהמה הטהורה ואת הבהמה שאיננה טהורה. לא כתוב טמאה. אז בגנות, צדיקים על אחת כמה וכמה? מה רב? לעולם עיני הרכות. אבל לא גנאי אולה. נשרו רסי עיניה. היא לא נראית טוב, אבל זה לא גנאי. ולמה זה לא גנאי? כי הבריות היו אומרים, בנות ללבן, בנים ליצחק, הגדול הגדולה הקטן, הקטנה. שאלה מי זה גדול? כי מייעדים אותו אליה, לאה. אמרו לו עשיו, מה מעשיו? ישרה מלסתם הבריות. והייתה בוכה, עד שנשרו רסי עיניה, כדי לא ליפול לידיו, והתפילה התקבלה. ורחל יפת תואר ויפת מראה. השינוי החיצוני הזה יצר דבר מאוד מעניין. זה השפיע על צורת החינוך של לאה ורחל מחנכים את הילדים. לאה מחנכת את ילדיה בזיקה אל הבית. העיקר זה הבית, והבית הכוונה היא לא רק במובן של הבית הפרטי, של השכונה, של הארץ, שלנו עם ישראל. הבית הגדול, ארץ ישראל, הבית היותר קטן, השכונה, העיר, והבית העצמי. זה הדבר הכי חשוב. מחוץ לזה, שצריך יוצאים, לא צריך לא יוצאים. ולאה ורחל מחנכת את בנה, יוסף, את בנימין לא זכתה, נפטרה בלידה, הבית הוא ודאי חשוב, ללא ספק. אבל גם צריך לצאת החוצה. יש הרבה מה ללמוד, חוכמה בגויים טעמים. יש גם הרבה מה להעניק להם. אפשר לקבל את הדברים הטובים, ודרכם להרחיב את גבולות השכינה, לתת מקום לבורא עולם, להגיע למקומות שלא שמעו עליו. זה יצר מתח. האסכולות האלה, ההסתכלות הזאת, של לאה מצד אחד, רחל מצד שני, יצר בבית מתח. ולמה? כי ברגע שיוצאים החוצה, מחוץ לבית, דהיינו לא הבית הפרטי בלבד, אלא השכונה, העיר, הארץ, ונופלים, לא תמיד יהיה מיד מישהו שייתן יד ויעזור לקום. אבל כשזה קורה בבית, תמיד יהיה מישהו שייתן יד ויעזור לקום. אז האם שווה לקחת את הסיכון, או הסיכוי כאן הוא יותר גדול? מה פה יותר גדול, הריסק או הצ'אנס, או הסיכוי? ובני לאה אמרו, אנחנו לא לוקחים סיכונים כאלה. העיקר זה הבית, זה המפתח. אבל יוסף מצד שני, הולך עם זה החוצה. ויוסף, כמרנו הרבה פעמים, יש לו כוח אדיר. יש לו גינונים של מלכות, פרו זיהה אותו כבר, בגיל צעיר, עם כאלה גינוני מלכות. ונראה זאת בהמשך. וגם לצאת החוצה. הבית הוא חשוב, אין ספק. אבל גם אפשר לקחת ללמוד ולהפנים ולשלב את זה בחיים שלנו. מה שצריך. ויהודה בא ואומר, בואו כפשרה, נוציא אותו מהבית. שיתגלגל בעולם, יום אחד ניפגש. כמה זמן שזה ייקח, זה ייקח. 10, 20, 30, 40 שנה נפגוש אותו. ונראה באמת מה קורה איתו. עם כל החלומות האלה, עם כל התוכניות האלה, עם כל ההסתכלות הזאת. והנה זה מגיע. האחים מגיעים למצרים. ופה יש דבר מאוד מעניין בפרשה שלנו. 4-5 דקות לפני שיוסף אומר לאחים, אני יוסף אחיכם, התורה מספרת לנו דרך יהודה, בדיוק מה הייתה השיחה הראשונה, בין יוסף לאחים. וכך נאמר בפרשה שלנו בראשיתה. ויגש אליו יהודה ואמר בי אדוני, ידבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני, הליכה רבך בעבדך מי כמוך כפרו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ככה פתחת את השיחה איתנו. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו, ואביו אהבו. שמעתם? אולי נשמע עוד פעם, ברשותכם. מה הם אומרים לו? יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, וילד קטן, לא אח קטן. הוא ילד קטן, הוא לא אח שלנו. זה בנימין, ילד קטן. ואחיו מת, לא אח שלנו. מבין בשיחה הזאת יוסף ש-20 שנה לא השתנה כלום. כלום. אין הפקת לקחים משום דבר. גם אחיו הוא ילד ולא אח. מבין יוסף, יש לי עוד עבודה. עבודה רבה, לא פשוטה. אני צריך לחזור עוד לאבא, להגיד לו, אבא, שלחת אותי לראות את שלום אחיך, לך נראה את שלום אחיך, אנחנו ביחד. ואז הוא עושה את כל מה שהוא עושה. עם הגביה, עם הכסף וכו'. ויוסף, מרגע זה מבין, ברגע שהאחים שלי יבינו שיש להם בבית לא ילד קטן, אלא אח קטן, הם גם יקבלו את האח הגדול, אותי, את יוסף. וזה אני יעשה, כי אני מבין שזה השליחות שלי, אומר יוסף. ויוסף שומע את דבריו של יהודה, כערך אל אל אביו, הנער איננו איתי. הוא רואה את בגדיו קרועים וכל האחים ביחד איתו, וקריאה, כמו שאמרנו, עניינה, איבדנו משהו, זה חסר, זה כבר לא נמצא, זה נשבר, וזה ביחס לאח שאיננו, וגם ביחס, בעיקר ביחס לבנימין. כי אחיו מת, הוא לא אח שלנו, זה אח שלו, כאילו הוא נמחק, אבל הם עכשיו קוראים את בגדיהם, והקריאה הזאת היא כפולה, לאח שנמצא ולאח שאיננו. הם מבינים שהוא אח קטן, אז הנה, אז אני האח הגדול, אומר יוסף. והוא אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, והם בשוק, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפנה מפני הבושה, כותב רשי. ואז הוא אומר להם עוד הפעם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. ואומר אור החיים הקדוש, מה החזרה הזאת? כבר אמרת אני יוסף. כי הוא ראה אותם בכזה שוק. הוא אומר להם, תקשיבו, גם בשעה שמחרתם אותי, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. גם בשעת המחירה הוצאתם אותי מהבור, לא איבדתי לרגע את האחווה שיש ביניהם. ואתם גם מחרתם אותי. וזה אף אחד בעולם לא ידע חוץ מהם. אז הם הבינו בוודאות שהוא יוסף. אבל תראו מה קורה מיד אחרי זה. פרעה שומע את הכל, והכל ישמע בית פרעה, באו אחרי יוסף, הייתה בדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו, שמחה עצומה, ומה הוא אומר? תביאו את כל המשפחה. ואמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, הזאת עשו, תענו את בעירכם, ולכו בואו ארץ כנען, קחו את אביכם, את בתיכם, ובואו אליי. אתן לכם את הכל, מטוב הארץ. הוא ידע בדיוק מה הולך לתת להם, כי זה לא שלו, את גושן. ואתה, ציווית הזאת עשו. קחו לכם מארץ מצרים עגלות לתפוכם, ולנשכם, ונשאתם את אביכם ובתם. ועיניכם אל תחוס על כלכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. גם אם תשאירו משהו מאחורה, אין מה לדאוג, פה תקבלו הכל ומעבר לזה. ויוסף נותן להם את העגלות של פרעה, וגם את העגלות שלו. שיירה של עגלות, חדשות, מודל טוב, לא יהיה תקלות בדרך. וכשמגיעים הביתה, איך נאמר? וירא את העגלות אשר שלח יוסף. שואלים חז"ל, ומה עם העגלות של פרעה? עבודה זרה הייתה חקוקה עליהם, עמד יהודה ושרפן. מגיעים רק עם העגלות של יעקב, של יוסף. אומר יהודה, יוסף הצליח. אין ספק. ידע לעמוד בעוצמות אדירות, ולהביא את שמו של בורא עולם לכל מקום. אבל אנחנו כשיטה, הולכים אחרי אמא, אמא לאה, הבית. ולכן לבית של יעקב אבינו לא ייכנס עבודה זרה. עבודה זרה לא, זה העגלות הכי מהודרות. המודל האחרון, חקוק עליהם עבודה זרה, דינם שריפה. הנה לנו, שתי אסכולות, יהודה ויוסף. מסכימים שניהם, ודאי שהבית חשוב. אבל איפה המיקוד? 90% אומר יהודה, בניה של רחל, הוא מייצג אותם יהודה, הבית. יוסף אומר, לא, אפשר יותר בחוץ. יש מה ללמוד, מה לקחת, ומה להשתמש עם זה, ויהיה עוד כלי לריבוי כבוד שמיים. שתי האסכולות האלו, ההסתכלויות האלו, ההיבטים האלו, למעשה, מבטאים את ההבדל בינינו לבין אומות העולם. ההבדל הראשון קרה בשעת העקדה. אברהם אבינו נאמר עליו, וירא את המקום מרחוק. מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה אותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם, כי ענן זה שכינה. אמר לי יצחק, בני רואה את מה שאני רואה? כן אבא, אני רואה ענן. אמר לי, נערים, ישמעאל ואליעזר, רואים אתם? מה שאני רואה? אמרו לו לא, רואים ההר ושמיים. לא, שבו לכם פה, ואני והנער נלך עד כה. זאת הבדלה בין קודש לחול. אברהם ויצחק הבינו זה קודש. ישמעאל ואליעזר כנען וישמעאל לא הבינו. שבו לכם פה. מעניין, ההבדלה הזאת היא גם באה לידי ביטוי בחייו של יוסף. הגמרא אומרת בסוטה בדף למדבר. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן. בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, בלעדיך לא ירים איש את ידו, הוא נהיה המושל בצמוד לפרעה, אמרו לו, הצטגניניו של פרעה, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף, שלם עליו גרושים, כלום, תמשילהו עלינו. אמר להם פרעה, גינוני מלכות אני רואה בו, הוא נולד להנהיג, נולד כך. ככה, אמרו לו, אם כן, עליו לדעת 70 לשון. אמר פרעה, אתם צודקים, בא גבריאל עם דו 70 לשון, לא זכר כלום. הוסיפו לו אות לשמו, גבריאל הוסיף לו שור, אות, היי, עדות ביועסף, שמו בצאתו על ארץ מצרים, ידע 70 לשון, ודיבר עם פרעה ב-70 לשון. ואז אומר לו יוסף, יש עוד שפה, אולי אתה בטח מכיר אותה, דיבר אותו בלשון הקודש ולא הבין, פרעה פחד, השביע את יוסף, השביע אותו, אל תגלה, שאתה יודע יותר טוב ממני, כי אתה תהיה המלך. מה זאת אומרת? מה זה שפה? שפה זה בעצם הפנימיות של המדינה. השפה זה ביטוי של התרבות, של המנטליות, של הסלנג. זאת אומרת, יוסף היה בעצם מחובר באופן טבעי וזורם ל-70 אומות, לדברים שמחוץ לו, אבל מעל הכל ולפני הכל, לשון הקודש. ולרגע לא שכח את ההבדל בין קודש לחול. אבל עוד הבדל, שבא לידי ביטוי בשעת קבלת התורה, גמרא בסבכים קופת זין, אומות העולם פחדו פחד מוות, שניתנה תורה, העולם רעד כולו, באו לבילם, אמרו לו, מה כל הרעש הזה? אמר להם, עומד לתת תורה לבניו, חשבו שיש מבול, אל תדאגו, לא מבול, לא של מים, לא של אש, תורה הוא נותן. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, פתחו כולם אומות העולם ואמרו השם יברך את עמו בשלום. פירוש הדבר, פה נוצרה הבדלה נוספת בין אור לחושך. חושך לא במובן השלילי, חושך ואור זה מציאות שונה. פרחים יודעים להבדיל בין אור לחושך. פרחים שנפתחים ביום מסגרים בלילה או להפך. בעלי חיים מבדילים בין אור לחושך. בני אדם מבדילים בין אור לחושך. זה מציאות שונה אחת מחברתה. בשעת קבלת התורה אומות העולם אמרו, השם יברך את עמו בשלום. הם מציאות חדשה, שונה, לגמרי. מעניין, אחרי 25 שעות של מנוחה, של שבת, תוספת שבת, מה הדבר הראשון שאנחנו אומרים אחד? לשני, אז כמובן, תשובה ספונטנית, שבוע טוב, הגו תבוך, שבוע טוב, נכון, אבל לפני זה מה אנחנו אומרים? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. נגמרה שבת המנוחה, חוזרים ליום יום, השותפים בעבודה, הם מאומות העולם, שכנים מאומות העולם, אנשים נחמדים, טובים, אין בעיה, תעשו איתם עסקים, הכל מה שאתם רוצים, אבל לא לשכוח, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אנחנו מציאות אחרת, מציאות אחרת, לגמרי. וזה בורא עולם ביקש שנבין, ושהעולם יבין. למרות שבורא עולם לקח פה סיכון, כמו שחזל אומרים, השתברו הלוחות, הם ניתנו בפרסיה, שלטה בהם עין הרע, השתברו. ופעם שנייה נתן את זה רק לנו, אבל שאומות העולם יבינו, מה שאנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצוותיך. אולי עוד קצת ברשות, נעמיק עוד צעד אחד בדבר הזה. יש גמרא מעניינת מאוד, במגילה, בדף ג', לא מתעסקים בה הרבה בגמרא הזאת, אבל היא מאוד מאוד מעניינת. הגמרא אומרת, אמר רב ירמיה, ויתאם הרב חייא בר אבא, את תרגום התורה לארמית תרגם אונקלוס, אונקלוס הגר. את הנביאים תרגם יונתן בן עוזיאל. שהוא תרגם את הנביאים, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. הארץ רעדה. בת קול יצאה ואמרה, מי הוא זה שגילה? סתרי לבני אדם. מי גילה את הסודות שלי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל ואמר, אני הוא. לא לכבודי עשיתי, לא לכבוד בית אבא, אלא שלא תרבה מחלוקת בישראל. כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, את התרגום של התורה, עם זה אין בעיה. למה? כי זה בעצם טרנסליישן, תרגום של המילים. המילים ברורות, והתרגום הוא בארמית. אבל בנביאים, ישנם פסוקים שפשוט אי אפשר להבין אותם. ממש אי אפשר להבין. התרגום אפשר לנו להבין. דבר שהיה מוצפן, מוסתר בפסוקים. את זה גילה יונתן בן עוזיאל. אומרת הגמרא במה מדובר? פסוק בזכריה פרק י"ב, כתוב שם כך, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עדד רימון בבקעת מגידון. מבינים? אני לא מבין. ביום ההוא, איזה יום? יגדל ההספד בירושלים, למי? לא כתוב. כהספד עדד רימון בבקעת מגידון, ירושלים. בקעת מגידון, מגידון, מה כתוב כאן? אמר יונתן בן עוזיאל, ביום ההוא יסגה מספדה בירושלים, ההספד בירושלים יגדל, כהספדה דאחיו בן בר עומרי, שהרג אותו עדד רימון ברמות גלעד, וכהספד יושיהו המלך שקטל אותו נחום מלך מצרים בבקעת מגידו. זה אמר יונתן בן עוזיאל. גילה פה סוד גדול. למה שלא תרבה מחלוקת בישראל? מה פירוש הדבר? דבר נפלא. אחיו היה מלך רשע, עובד עבודה זרה נורא. אשתו אין על מה לדבר, עוד יותר רשאית ארורה, כי שמה כני איזבל, הרגה את נבות הישראלי, שהיה לו חלקת אדמה ירושה מאבות אבותיו, כי היא רצתה להגדיל את הארמון, עם ידי שקר, ואליהו אומר לאחיו, הרצחת וגם ירשת. ויום אחד, מלך ארם, בן הדד, שולח שליחים לאחיו, הוא רוצה את כל מה שיש לו בבית. את הכל. הוא אומר לו, את ביתך, עבדיך, וכל מחמד עיניך. אומר לו אחיו, מה שאתה רוצה מהבית ייקח. את מחמד עיניי, אתה לא לוקח. ואם זה יגרום למלחמה, אני יוצא למלחמה. אומרת הגמרא, מה זה מחמד עיניו? ספר תורה שהיה לו בבית. את הכל הוא מוכן לתת חוץ מספר תורה. מי? אחיו עובד עבודה זרה. נורא. בית שהאימא בבית רוצחת. אישה נורא דחפה אותו לכל העבירות. פה הוא מוכן לצאת למלחמה והוא יצא ומת. עדד מלך הרם הרג אותו. מה פירוש הדבר? אחיו באמת רצה שהבית שלו יהיה בית עם ספר תורה. אבל כשבאותו בית יש לו את איזבל, באותו בית שיש לו את האישה שדוחפת אותו לעבודה זרה ולכל מה שהיא עשתה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שזה יהיה בית עם עוצמה. והוא נהרג בקרב, אבל בגלל שהוא מסר את נפשו על ספר תורה, שנכתב בלשון הקודש בכבית אותיות, אומרת הגמרא, הוא זכה למלכות 22 שנה. 22 שנה. כמה הוא יכל היה לזכות אם הכל היה בבית נעשה חזק. אבל כשהבית לא היה חזק, אז הכל התפרק. מלך שני, יושיהו. נאמר עליו במלכים ב' פרק כ"ג. כמוהו לא היה לפניו מלך, אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, ובכל מאודו. ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. בית קודש קודשים. אבל מה? בצפון של ארץ ישראל מתנהלת מערכה גדולה בין אשור לבבל, ומלך אשור כובש את בבל. מלך מצרים בדרום רוצה לעלות צפונה, כי הוא מבין שמלך אשור עכשיו יורד דרך ארץ ישראל לכבוש את מצרים. הוא רוצה לעלות צפונה לעשות קואליציה עם מלך בבל, להילחם שם רחוק מהבית נגד אשור. כדי שזה יהיה, הוא צריך לעבור בארץ. אומר לו יושיהו, אתה לא עובר בארץ. אומר לו ירמיהו הנביא, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה גם טוב לך. הוא רק רוצה לעבור. הוא יציל גם אותך מהמלחמה מול אשור. לא. למה לא שואל אותו ירמיהו הנביא? כי כתוב בתורה שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום, חרב לא תעבור בארצכם. אפילו חרב של שלום. נכון? יושיהו מלך צדיק אדיר, לא היה כמוהו, אבל לא כל העם נמצא באותה מדרגה. אבל ברגע שהוא נהיה כזה, צדיק גדול, גדול, מיוחד, הוא יצר חומות, הגביע אותם. לא מעניין אותי, אף אחד לא יעבור אותו. אף אחד לא יגיע לכאן. הוא יצא לקרב, מולכו והרג אותו. 300 חיצים פגעו בו. ובשעת מותו, שפתיו דובבו ואמרו, צדיק הוא השם, כיפי ומריתי, טעיתי. צדק ירמיהו, צדיק הוא השם, כיפי ומריתי. הנה, הבית חזק, איתן. מה אמר לך הנביא? תסתכל מה קורה בחוץ. הוא רק רוצה לאפשר לך, לתת לך את ההזדמנות. לאפשר לך, לתת לך את ההזדמנות. לחיות בארץ, לנצח. רוח אפינו משיח השם, היה צריך להיות יושיהו. אבל הוא הקים חומות מעל הבית. אף אחד לא ייכנס. ואז הוא איבד את הכל. כאן הייתה הפגישה בין יוסף לבין יהודה. יהודה מסמל את הייתה יהודה לקודשו, את הבית. יוסף מסמל, אפשר גם לצאת החוצה, להעניק את האור שלנו ולקחת את הדברים הטובים להביא אל ביתנו, ולהשתמש בהם ככלי לעבודת השם. השילוב הזה הוא הכרחי. כל צד בנפרד לוקה בחסר. ולכן, כשיוסף פותח בית מדרש, מה אומר לנו רש"י? שהוא שלח את יהודה לתקן לו בית מדרש. לא לבנות לו, אלא להכניס גם את המימד של חשיבות הבית, של האיזונים בין הבית, העוצמה שיש בבית, ובין היכולת והצורך גם לצאת, ללמוד, חוכמה בגויים תאמין, לקחת, להפנים, להשתמש בזה ככלי לעבודת השם. ומי כמו הדור שלנו, שרואה את חוכמות העולם, אין שבוע בלי סטארט-אפ, חוכמת עם ישראל, ולוקחים את זה ככלי לעבודת השם, הכל נראה אחרת. זה השלמות. החורש זה יהודה. זה יהודה שבמהותו הופך את המצב, שעומדת תמר, ויהודה אומר, רוציאו ותשרף, כי היא זינתה. והיא אומרת רק למי שהחותמת והפתילים שלו, ממנו אני הרע. ממנו. היא לא אומרת כלום, אומרת הכל, אומר יהודה, זה אני. והכל מתהפך. יהודה הוא בעצם מניח את היסודות להבדל מקודש לחול. הבית שלנו, של עם ישראל, כל בית שכל אחד ואחד, זה הפוך מבית של אומות העולם. אנשים נחמדים, עושים איתם עסקים, שותפים בעסקים, בכל דבר, שכנים נחמדים בכל העולם, אבל זה בית אחר. בית של עם ישראל, בית של עם ישראל הוא בית יהודי אחר לגמרי. זה היסוד. ואז יש גם את הכלים לצאת. זה יוסף. לדעת שאנחנו מציאות אחרת לגמרי. זוכרים שמגיעים הילדים של יוסף לקבל ברכה מסבא? מי אלה? מה, זה הנכדים שלי? איך יכול להיות? אומר ליוסף, אבא, ואיך אני נראה? איך אני נראה? בדרך שלך חינכת אותם, ככם לעלי ועברכם. וזה הברכה שאנחנו מברכים לדורי דורות, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שנזכה ליצור חיים עם איזונים נכונים. לא ליצור חומות, אבל מצד שני ליצור עוצמות. הן בבית והן בידיעה ובהרגשה. שזה מציאות אחרת אנחנו באומות העולם. כהבדל כמציאות בין אור לחושך. וזה ההפטרה של השבת. איך ההפטרה פותחת? ויהי דבר השם אליי לאמור ליחזקאל, בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, ולכל בית ישראל חבריו. קרב אותם אחד אל אחד, לעץ אחד היו לאחדים בידיך. קח עצים, כתוב יהודה, יוסף, חבר אותם ביחד. כאשר אמרו אליך בני עמך, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר השם, אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, תתי אותם עליו ואת עץ יהודה, ועשיתים לעיניהם, ומה אני הולך לעשות? הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, אשר הלכו שם, קיבצתי אותם מסביב, הבאתי אותם אל אדמתם, עשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, מלך אחד, יהיה לכולם, למלך. לא יהיו עוד לשני גויים, לא ייחצו עוד לשתי ממלכות. זה יונתן בן עוזיאל אמר, גיליתי את הסוד של הפסוק הזה. למה? כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. שלא יגידו, זה השיטה הנכונה, זה השיטה הנכונה, אנחנו עושים נכון, אתם לא נכון. השילוב הזה ביחד, באיזונים נכונים, זה אנחנו עם ישראל. זה בדיוק חנוכה. בדיוק. הנרות הללו קודשם, כל אחד נר איש וביתו, נר לכל אחד ואחד, ההבדלה בין קודש לחול זה הבית שלנו, אין חג שחוגגים כל כך את הבית כמו חנוכה. נהגו אנשים שלא לעשות מלאכה בחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות, על כך נפתח השולחן ערוך, בהלכות חנוכה. בזה פותחים כן, כי אם היא עיקרו של בית, הנס קרה על ידם. הבית, הנרות הללו קודשם. אבל את הנרות האלה שיש להם עוצמה, שקדושה בבית, שלנו עם ישראל, אנחנו מעמידים אותם על הפתח מתי בלילה, שבחוץ זה מה? חושך. כי אנחנו מבינים שגם מה שמבדיל בינינו לאומות העולם, זה מציאות אחרת. אור וחושך. ועם האור שלנו אפשר להאיר את החושך. ולקחת מה שצריך, מה שראוי, מה שאפשר איתו ליצור ולבנות, ואת מה שלא להשאיר בחושך. זה הפרשה שלנו. זה המפגש בין יוסף ויהודה. הבין יעקב אבינו, כדי לחצות גלות, כדי להיות גאולים, צריך שבאותו בית מדרש, הוא יהיה מתוקן, יהיה בו את השילוב של יוסף ויהודה. שיש את השילוב הזה ביחד, אז הצמיחה היא עוצמתית, אפשר לחצות גלות ולהישאר אנחנו. הרי עברנו אותה את הגלות, לא בגלל מצוות, עברנו אותה בגלל לא שינו שמם לשונם ומלבושם, אבל היכולת הזאת היא הייתה, כי הבית היה חזק. השמם לשונם ומלבושם היה בבית, כי בחוץ היה להם שם מצרי ובגד מצרי, הרי אפילו יעקב לא הכיר את אפרים ומנשה בבגד המצרי, למרות שלמדו איתו חברות כל יום, כמו שחזל אומרים. מי אלה? אבל בבית היה שמם, לשונם, מלבושם. הבית היה עוצמתי, אז העמידה בחוץ, לקחנו את הטוב, ומזה נהיינו גאולים. ונהפכנו להיות עבדי השם במקום עבדי הזמן. ניקח את ההיבט הזה במהלך של יוסף ואחיו, דרך הפרשה, דרך ההפטרה שלנו, שיש לנו את זה, הוא חלק מאיתנו, ונעצים את זה יותר, את האיזונים האלה. אז זה לא ספק, נזכה, ואותה נבואה שנאמרה ליחזקאל, לעתיד תהפך להיות להווה. אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, אשר הלכו שם, קיבצתי אותם מסביב, הבאתי אותם אל אדמתם, עשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם. ולא יהיו עוד לשני גויים, לא יחצו עוד לשני ממלכות עוד. את זה חזה מבקשים מאיתנו. את האור הזה שניקח איתנו. נרות חלוקה לא קבעו. הדלקנו 36 נרות, אומר השם ישמואל, אומר בני ישכר, 36 ימים מקפה בכסלב עד ראש חודש שבט. הנרות מאירים לנו. בחוץ, חודש שאין בכלום, בשבט כבר יש כבר, פלום בשבט, אדר, פורים, ניסן, פסח, פסח שני, שבועות, אבל החודש הזה, זה העוצמה הנוספת שיש לנו. ההכרה בהבדל בין אור לחושך, במציאות אחרת. וכשזה אנחנו עושים, אז אנחנו זוכים למה? שכון ארץ, וראה אמונה, התענג על השם, ייתן לך משאלות ליבך, גול על השם דרכיך, בטח עליו, והוא יעשה, ולא להיבעל, והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהריים. נראה את הדברים האלה באופן הזה ובצורה הזאת, ונזכה לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו במהרה לאורו, מתוך ברכה, מתוך בריאות, הרבה שמחה ומילוי כל משאלות ליבנו לטובה.